השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת הנערה היקרה שחר בת מוריה ורועי, מצא חן ושכל טוב בני אלוקים ואדם, שהיום יום הולדתה. נודה לכולכם תלמדו לעילוי נשמתה. וכל מי שרוצה להקדיש שיעור ובזכותו יעלה עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קי"ג במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בקי"ב עמוד ב בשורה החמישית ונסיים בקי"ג עמוד א במשנה הראשונה. השיעור היום יהיה 13 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים, שני החלקים עוסקים במליחה. החלק הראשון קשור לדברים שלמדנו אתמול לגבי אדם שיוצא תוך כדי הצליה, עכשיו נדבר על אדם שיוצא תוך כדי המליחה. אז הנושא של החלק הראשון זה היכולת של בשר לבלוע תוך כדי שהוא פולט. עכשיו לגבי זה, לגבי צליה, כבר ראינו שלשום שאם אנחנו צולים שתי חתיכות בשר אחת מעל השנייה וכך שתי מוציאות דם, אז הדם של החתיכה העליונה לא אוסר את החתיכה התחתונה כי הוא לא נבלע. למה הוא לא נבלע? זה צירוף של שתי סיבות, גם כי הדם, הטבע שלו זה להחליק הלאה ולא להתעכב, וגם כי אותה חתיכה כרגע עסוקה בלפלוט דם, ממילא היא לא יכולה לבלוע. זה לגבי צליה. עכשיו אותו עיקרון שייך גם לגבי מליחה. גם במליחה, כמו ששמואל אמר מליח כרותח, אז גם כאן יש מעבר של טעם. ממילא לכאורה כשמולחים שתי חתיכות בשר, זה אמורות לבלוע דם אחת מהשנייה, אבל בהנחה שמתקיימות שתי הסיבות שאמרנו עכשיו, כלומר גם שהאדם ממשיך הלאה ולא מתעכב באותו מקום, כלומר שמולחים בכלי מנוקב ולא כלי שהוא לא מנוקב, וגם שנקבל את ההנחה שאמרנו עכשיו שבשר שפולט לא יכול לבלוע באותו זמן, אז ממילא שני הבשרים יהיו מותרים. אז זאת הקדמה, עוד פעם, שכשמולחים בכלי מנוקב, אז הבשר שפולט לא יכול לבלוע באותו זמן. ועכשיו, לגבי העיקרון הזה, נראה שתי סוגיות שבהם נדון במצבים מסוימים, האם גם בהם, כשהוא פולט, הוא לא יכול לבלוע. מהם המצבים? אז בסוגיה הראשונה נדבר על מליחה של עוף עם דגים, שנראה שרב נחמן מחמיר. בסוגיה השנייה נדבר על מליחה של בשר שחוטה עם בשר נבלה. אז עד כאן הקדמה, ועכשיו נתחיל בסוגיה הראשונה. אז כאמור, הסוגיה הראשונה עוסקת במליחה של עוף יחד עם דגים. לגבי זה אומר רב נחמן שהעוף באמת מותר, כי הוא רק פולט והוא לא יכול לבלוע, אבל הדגים נאסרים. למה? מסבירה הגמרא שכיוון שהדגים, האור שלהם רך, אז הם פולטים את כל הנוזלים שלהם יותר מהר מהעוף, וממילא כשהעוף עדיין פולט, הם סיימו לפלוט, ולכן הם מתפנים לבלוע את הנוזלים של העוף, ולכן הדגים נאסרים מהעוף, אבל העוף לא נאסר מהדגים. עד כאן הסוגיה הראשונה. הסוגיה השנייה בנושא הזה מתחילה 4 שורות לפני סוף עמוד ב' והיא עוסקת במליחה של בשר שחוטה עם בשר של טרפה. עכשיו ברור לגמרא שהדם לא מהווה כאן בעיה, כי הרי שתי החתיכות עסוקות בלפלוט דם, ממילא הם גם לא בלעות דם. אז מה כן הבעיה? הבעיה היא שבבשר אין רק דם, אלא גם עוד נוזלים. בגמרא זה נקרא מוהל, וגם המוהל הזה יוצא החוצה במליחה. והשאלה לפי רש"י, האם כשאמרנו שבשר שפולט דם או אפילו מוהל הוא לא יכול לבלוע, האם זה אומר שהוא לא יכול לבלוע כלום, כלומר לא דם וגם לא מוהל של בשר אחר, או שדם הוא לא יכול לבלוע, אבל מוהל הוא כן יכול לבלוע, ואז הבשר של השחוטה יבלע את המוהל מהטריפה והוא יאסר. זאת השאלה ששאל רב מרי את רבה, עוד פעם, האם כשהוא עסוק בפליטה, את המוהל הוא כן יכול לבלוע, ולגבי זה רבה ענה לו שכן, הוא יכול לבלוע והוא נאסר. עוד פעם, דם הוא לא יכול לבלוע, אבל מוהל הוא יכול לבלוע והוא נאסר. מאיפה רבה למד את זה? אז הוא מביא ברייתא, שהיא מביאה את המקור לעצם האיסור של המוהל. כתוב לגבי שרצים, הטמאים עם ה', וזה מרבה שלא רק הבשר אסור, אלא גם המוהל שלהם, ומסביר הריטב"א שאם זה בא לאסור את עצם המוהל, לזה לא צריך פסוק, זה ברור. אלא מה זה בא לאסור? זה בא לאסור את המקרה שלנו, שלמרות שדם לא יכול להיבלע בבשר שפולט, המוהל הזה כן יכול להיבלע והוא יאסור את הבשר שעסוק בפליטה. עד כאן רבה, כאמור רבה אומר שזה אסור והוא מביא מקור, ועכשיו נראה שתי שאלות על רבה ובזה נסיים. השאלה הראשונה היא לא קושייה על רבה אלא פשוט הבאת מקור חלופי, השאלה השנייה היא קושייה על רבה אבל נתרץ אותה. אז השאלה הראשונה שמתחילה בשורה הראשונה בקי"ג עמוד א' זה למה רב הביא את המקור הזה מהברייתא, שבו נודה שהמקור הזה לא כל כך מפורש, הרי בפשטות הברייתא רק אומרת שהרוטב אסור, והיא לא מדברת על זה שהרוטב הזה אוסר על ידי מליחה. לכאורה רב היכל להביא מקור הרבה יותר מפורש, וזה שמואל. מה שמואל אמר? את המשפט שכבר הזכרנו גם היום וגם בדפים האחרונים, מליח כרותח. עכשיו, על מה שמואל בעצם מדבר? בפשטות הוא מדבר כשמולכים חתיכות בשר ביחד, אבל הרי כבר אמרנו שכשמולכים שתי חתיכות, הן לא בולות אחת מהשנייה, כי הן עסוקות בלפלוט. אז על מה שמואל דיבר שזה כן כרותח ובולע? כנראה שהוא דיבר על בליעה של המועל. אז הנה מקור שאומנם את הדם הוא לא יכול לבלוע כשהוא פולט, אבל את המועל הוא יכול לבלוע. זאת השאלה הראשונה על רבה, למה רב הביא את המקור מהברייתא, ולא משמואל שאמר מליח כרותח. אבל דוחה הגמרא תחייה בהחלט סבירה, וזה שכששמואל אמר מליח כרותח, הוא באמת כן התכוון לדם, אלא שהוא דיבר במקרה שמלכו בכלי לא מנוקב, שאז כמו שאמרנו בהקדמה, באמת גם הדם לבלה. והוא בכלל לא התעסק האם זה בולע את המועל או שלא, לכן רב הביא מקור אחר מאותה ברייתא של הטמאים. אז על השאלה הראשונה על רבה ענינו, ועכשיו השאלה השנייה שזאת קושייה על רבה. הקושייה על רבה היא מברייתא שעוסקת לכאורה בדיוק במקרה שעליו רבה דיבר, שהוא מולע חתיכה מותרת עם חתיכה אסורה, והיא דווקא מתירה בניגוד לרבה שאסר. זאת הקושייה באופן כללי, עכשיו ניכנס לפרטים ונראה מה בדיוק כתוב באותה ברייתא. אז אותה ברייתא לא מדברת על שתי חתיכות בשר, אלא על שתי חתיכות דג, אחת מדג טמא ואחת מדג טהור, והוא מולח אותם ביחד. ובברייתא יש שלושה חלקים, הגמרא קוראת להם רישא, סייפא וסייפא דסייפא. ברישא פשוט כתוב שאם הוא מולח אותם ביחד, אז הדג הטהור מותר, כלומר הוא לא בלע מהמוהל של הדג הטמא, שזה כאמור קשה על רבה. בסייפה, כלומר באמצע כתוב שגם אם רק הטהור היה מלוח, אז גם כן הטמא לא פולט שום דבר, כי הרי הוא לא היה מלוח, וממילא הטהור נשאר מותר. עכשיו הרשב"א מסביר שנכון ששניהם היו באותו כלי, וממילא המלח נגע גם בטמא, אבל זה כמות כזאת שלא מספיקה בשביל להפליט את הטעם, לכן כאמור הטהור נשאר מותר. זה הסייפה, כלומר האמצע. בסייפה דסייפה לעומת זאת יש מקרה הפוך, שרק הטמא היה מלוח. כאן אומרת הברייתא שהטהור כן אסר, כי כיוון שהטמא מלוח אז הוא פולט, וכיוון שהטהור לא מלוח אז הוא כרגע לא עסוק בלפלוט, אבל הוא כנראה מספיק מלוח בשביל שהטעם כן ייכנס אליו, לכן הוא כן בולע ולכן הוא נאסר. אז עוד פעם שלושת החלקים של הברייתא, חלק ראשון זה שלכאורה הוא מולח את שניהם והטהור נשאר מותר, כלומר הוא לא בולע מהמועל של הטמא. חלק שני זה כשרק הטהור מלוח, אז גם כאן ברור שהוא לא בולע מהמועל של הטמא, הטמא בכלל לא פולט. חלק שלישי הפוך, כשרק הטמא מלוח, אז הטמא פולט והטהור בולע והוא כן נאסר. אלה שלושת החלקים של הברייתא, מה שמעניין אותנו זה החלק הראשון, ששם לכאורה שתי החתיכות מלוחות, כלומר גם הטהורה עסוקה עכשיו בלפלוט, ואומרת כאמור הברייתא שהיא מותרת, כלומר כשהיא עסוקה בלפלוט, היא לא בולעת גם לא מהמועל של השני, וזה כאמור בניגוד לרבה שאמר שדם היא לא בולעת, אבל מועל היא כן אמורה לבלוע. עד כאן הקושייה על רבה. עכשיו עונה הגמרא תירוץ פשוט בשורה השישית בקי"ג עמוד א', שבאמת אין כאן שלושה חלקים בברייתא, אלא רק שני חלקים. כלומר, באמת הברייתא, גם בחלק הראשון שלה, מעולם לא דיברה על המקרה של רבה ששתי החתיכות מלוחות, אלא באמת גם החלק הראשון שמתיר, זה דווקא כשרק הטהורה הייתה מלוחה ולא הטמאה, כלומר כמו החלק השני, ולכן היא מותרת, כי הטמאה בכלל לא פולטת. אבל אם באמת שתי החתיכות יהיו מלוחות, אז באמת היא תהיה אסורה, כי היא כן בולעת מהמועל. זה התירוץ לרבה, גם החלק הראשון בברייתא עוסק במקרה של החלק השני, שרק התאורה מלוכה ולכן היא מותרת, אבל עכשיו צריך לראות איך זה מסתדר עם החלק השני והשלישי של הברייתא. אז הגמרא באמת מבררת את זה שלב שלב. השלב הראשון שואל את הגמרא, איך אתה יכול לומר שהחלק הראשון עוסק במקרה של החלק השני, הרי כבר יש את החלק השני, אז למה צריך את זה גם בחלק הראשון? עונה הגמרא, פירוש כמפרש, כלומר באמת אין שני חלקים, אלא פשוט חלק אחד ארוך, כלומר החלק השני מסביר את החלק הראשון. זאת התשובה לגבי החלק השני. עכשיו בסוגריים נאמר שהגמרא אפילו רוצה לומר שחייבים לפרש כך, כי אם נאמר כמו שבנו בהתחלה שיש כאן שלושה חלקים נפרדים ובשני החלקים הראשונים הדין הוא שמותר, אז לכאורה החלק השני מיותר, כי הרי אם אתה אומר שאפילו כששתיהן מלוחות אז הדין הוא שמותר, אז ברור שכשרק התאורה מלוחה הדין הוא שמותר, אז למה צריך את החלק השני? זה הניסיון לומר שבעצם חייבים לומר שיש פה רק שני חלקים בברייתא, אבל את הניסיון הזה הגמרא דוחה ואומרת שזה לא נכון. באמת כן היה אפשר לומר שיש פה שלושה חלקים בברייתא וצריך את החלק השני בשביל שנבין את החלק הראשון. כלומר, אם היה לנו רק את הראשון והשלישי, אז היינו טועים לחשוב שבחלק הראשון מדובר שרק התאורה מלוכה, כלומר כמו בחלק השני. לכן צריך את שלושת החלקים בשביל להעביר לנו שבחלק השני מדובר שרק התאורה מלוכה, ממילא בחלק הראשון מדובר ששתי החתיכות מלוכות. אז בזה הגמרא אומרת, אנחנו לא חייבים לפרש כמו רבה שבאמת בברייתא יש רק שני חלקים, כלומר השני והשלישי, אלא באמת אפשר להבין שבאמת יש פה שלושה חלקים, אבל כאמור לפי רבה נפרש שיש רק שני חלקים. והחלק הראשון עוסק במקרה של החלק השני, שרק התאורה מלוכה ולכן אין לה מה לבלוע, אבל אם שתי החתיכות היו מלוכות, אז לפי רבה היא כן הייתה בולעת והייתה נאסרת. בכל אופן, בזה סיימנו לסדר את רבה עם החלק השני. אמרנו למה צריך גם את הראשון וגם את השני. השני הוא פירוש כמפרש לראשון. עכשיו, השלב השני זה להבין איך רבה מסתדר עם החלק השלישי. הרי אם אתה אומר שאם שתן מלוכות היא אסורה, אז למה הברייתא לא אמרה את זה והביאה חידוש קטן יותר שרק הטמאה מלוכה, שאז התאורה אסורה? הרי היא יכלה לחדש יותר מזה שאפילו שהתאורה גם כן מלוכה והיא עסוקה בלפלוט, בכל זאת היא בולעת מהמועל והיא נאסרת. זאת הבעיה מהחלק השלישי. עונה הגמרא תשובה סגנונית, היא אומרת נכון, באמת הברייתא יכלה לחדש יותר, אבל הברייתא אוהבת לכתוב בסגנון אחיד, וממילא כיוון שבחלק השני דיברה על מצב שבו רק אחת מהחתיכות מלוכה, אז כך גם בחלק השלישי, אבל באמת, גם עם שתי מלוכות לפי רבה היא תאסר. עד כאן הקושייה על רבה מהברייתא עם שלושת החלקים. כאמור, רבה אמר שכשמולכים שתי חתיכות בשר, אחת מותרת ואחת אסורה, אז המותרת, אפילו שהיא כרגע עסוקה בלפלוט והיא לא בולעת דם, אבל היא כן בולעת את המועל של האסורה. הקשנו על זה מברייתא לגבי שתי חתיכות דגים שאומרת שלכאורה הראשונה לא נאסרת מהמועל של השנייה, אבל ענינו ששם בחלק הראשון הזה מדובר כמו בחלק השני שהאסורה בכלל לא מלוכה, לכן המותרת לא נאסרת, אבל באמת לפי רבה אם שתם יהיו מלוכות אז היא תאסר. וזה הגענו לסוגריים ממש באמצע קופית ג' עמוד א', בזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור, ראינו שתי סוגיות לגבי שכשבשר פולט הוא לא יכול לבלוע, סוגיה אחת לגבי דג ואוף, סוגיה שנייה לגבי מועל, עד כאן החלק הראשון. הנושא של החלק השני הוא נכנס לצד המעשי של המליחה, כלומר איך בדיוק מולכים. לגבי זה נראה חמישה סעיפים, ואחר כך נראה עוד שני סעיפים שגם קשורים למליחה, אבל לא לצד הטכני של איך מולכים. הסעיף ראשון אומר שמול שני דברים. דבר אחד זה שאחרי המליחה צריך לשטוף משם את המלח, כי הרי במלח הזה בלו אדם, אנחנו לא רוצים לאכול אותו. דבר השני זה שגם את המליחה וגם את ההדחה צריך לעשות יפה יפה. מה הכוונה יפה יפה? אז לגבי מליחה אומר הראש שצריך מלח מכל הכיוונים, לגבי הדחה מסברים הראשונים שצריך להדיח פעמיים, יש אומרים אפילו שלוש. עד כאן סעיף ראשון. סעיף שני זה שכתוב במתניתה שלא מספיק להדיח אחרי המליחה, אלא גם צריך להדיח לפני, כך אתה מוריד את הדם שיש על פני הבשר, אחר כך על ידי המליחה תוציא את הדם שבלוע בתוך הבשר. זה מה שכתוב במתניתה, והגמרה שואלת על רב הונא שהוא לא הזכיר את ההדחה לפני, והיא אומרת שהוא דיבר על המקרה שהשוחט כבר עשה את זה. עד כאן סעיף שני. סעיף שלישי זה שרב דימי היה מולח במלח גס, ואחר כך הוא גם היה מנער את הבשר בשביל להוריד את המלח. עכשיו יש כמה הסברים הראשונים איך להסביר את זה. אנחנו נלך לפי רשי, שזה לא שרב דימי אומר שחייבים מלח גס, אלא הוא אומר שאם עשו במלח גס אז צריך לנער, אבל מלח דק לא צריך לנער, מספיק לשטוף. סעיף רביעי אומר שמואל מה שכבר הזכרנו מקודם, שצריך למלוח על כלי מנוקף בשביל שאדם יוכל לזול למטה. סעיף חמישי אומר רב ששת שמולכים איבר איבר, הגמרא מבינה שזה בגלל שהם לא יבלעו מאדם אחד של השני, וממילא את הדין הזה הגמרא דוחה, והיא אומרת כמו שלמדנו בחלק הראשון, שבזמן המליחה כיוון שהם עסוקים בלפלוט הם לא בולעים, וממילא הם לא בולעים לא את הדם של עצמם וגם לא את הדם של איבר אחר, ולכן אפשר למלוח כמה איברים בבת אחת. עד כאן חמשת הסעיפים לגבי איך מולכים, ועכשיו עוד שתי נקודות לגבי מליחה. רב משר שאומר שבבני בעיים אין דם, וממילא אם לא מלכו זה עדיין מותר באכילה. שמואל אומר שכיוון שאחרי השחיטה הבמה עוד לא מתה מיד, אלא היא גונחת קצת עד שנפשה יוצאת, באותם גניחות היא מוציאה הרבה דם, כך שאחר כך לא נשאר הרבה דם להוציא כשמולכים. ממילא אומר שמואל, אם השוחט לא נותן לזה לקרות, אלא מיד אחרי השחיטה הוא שובר לה את המפרקת בשביל שהיא תמות מהר, זה גורם לזה שאותו דם שהיה אמור לצאת כשהיא גונחת לא יוצא. ממילא אומר שמואל, דבר אחד או שני דברים. דבר אחד זה שהוא אומר שאם השוחט מוכר את הבשר הזה, הוא חייב להודיע שזה מה שהוא עשה, כי אם הוא לא מודיע, אז אנשים משלמים על הבשר, אבל בעצם חלק גדול מהמשקל זה אדם, אז זה גזל. זה דבר אחד שהוא אמר. דבר נוסף שיש התלבטות בגמרא אם הוא אמר, זה שיכול להיות שהוא אמר שגם יש כאן בעיה הלכתית של אדם, כלומר, כשיש כמות כזאת של דם, המליחה לא יכולה להוציא, וממילא הבשר אסור. עד כאן שתי הערות הנוספות לגבי מליחה, ובזה סיימנו את החלק השני של השיעור. הגענו למשנה בקופית ג' עמוד א' למטה, כל הטוב.